חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני דוד ורטיים, ואני היום השוטר הטוב. יום מפלגת הדמוקרטים, האלוף במיל יאיר גולן, הגיש היום תביעה בסך 400 אלף שקלים, לא פחות, נגד התסריטאי ופעיל הימין מני אסייג. בעקבות פרסומים שבהם לטענתו, אסייג העליל עליו עלילה שקרית. אסייג ייחס לגולן מעשים חמורים ופסולים, ביניהם שיתוף פעולה עם האויב כנגד מדינת ישראל, ניצול מעמדו ודרכתו בצהל כדי לסייע לחבר שבנו נמלט מהנובה, תוך ביצוע עבירות פליליות שונות ותוך ניצול פסול וציני של משאבי צהל ביום השבעה באוקטובר 23. התביעה מצטרפת לפגיעה ישירה בשבוע שעבר בול בפוני של חברת הכנסת נעמה לזימי בקודש הקודשים של הליכוד, יחסי יאיר ובנימין נתניהו, וגם לכמה חברים בולטים באופוזיציה שלא ממצמצים עם הקריאות היומיומיות לחקירה, הסרת חסינות והאשמות נגדם. ולדימיר בליאק ויובל קריב הם רק חלק מהרשימה המצומצמת ומעוררת התקווה הזאת. זה לא עניין של דעות פוליטיות, אלא של אומץ ומנהיגות, ובעצם של יותר מזה, של הבנת גודל השעה וגודל נחישות היריב. לא סתם גולן הופך בינתיים בסקרים לשחקן המשמעותי ביותר המחנה הליברלי. אויביו של גולן, שלשב ניסו לתייג אותו מכל קצוות המפה אגב, כשמאל קיצוני, ידעו בדיוק ממה הם מפחדים. האיש זה הראשון שמול רעל לא מתקפלים, וצליח לשנות את הסנטימנט בקרב רוב מתנגדי הממשלה, שהם כידוע, כיום גם רוב הציבור. דין אסייג כדין קטר, דין קטר כדין ועדת חקירה. גולן מבין שהמצב כל כך גרוע שפתרונות מורכבים לא יועילו בו. לפעמים לא צריך לשפץ, אלא לעשות פינוי בינוי. ואם כבר עושים תמה, כדאי שגולן יהיה קבלן.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. בתחילת שנת 24, ממש בתחילת המלחמה, שורה של ארגוני שמאל, גישה, מוקד להגנת הפרט, רופאים לזכויות אדם בישראל, האגודה לזכויות האזרח, וגם הדלה הגישו לבגץ עתירה בנושא הסיוע ההומניטרי שנכנס או לא נכנס לעזה. כהמשך לאותה עתירה התבקש עכשיו בגץ להוציא צו ביניים נגד ההחלטה שלו להכניס סיוע הומניטרי עד לשחרור החטופים. דומה שהעתירות נועדו לסייע לחמאס יותר מאשר לחטופים. אבל בגץ, במקום לזרוק אותם מכל המדרגות ולחייב אותם בהוצאות משפט, ביקש את תגובת המדינה. אבל אתמול שמעתי גם כי מספר משפחות חטופים מתכוונות לעתור לבגץ שיורה למדינה לחדש את אספקת החשמל לעזה, בנימוק שהפסקתו עלולה לפגוע בחטופים. ולא שמעתי כי בגץ דחה אותם בנימוס הפעם על הסף. אין לי טענות למשפחות, רק לבגץ שבכלל הסכים לדון בנושא. משפחות חטופים וחללים אין קודש, כידוע אסור להתווכח איתן. ידוע שרבות מהם תובעות מהממשלה לקבל את תנאי החמאס, להכריז על סיום הלחימה, לסגת מעזה ולשחרר את כל המחבלים שבידינו. ידוע שהממשלה, לפי שעה, מתנגדת לעסקה בתנאים אלו. האם הצעד ההגיוני הבא של המשפחות לא יהיה עתירה לבגץ בדרישה להורות לממשלה להפסיק את המלחמה ולסגת, כי אחרת חיי החטופים בסכנה? ובכלל, ידוע שישראל שוקלת תקיפת מתקני גרעין באיראן. המשמעות היא כמובן מלחמה באיראן. במלחמה נהרגים חיילים, לפעמים גם אזרחים. מדוע לא יעתרו אזרחים לבגץ בדרישה להימנע מתקיפה באיראן? ומה ימנע מבגץ לדרוש מהמדינה להשיב? מעתה, בגץ יחליט אם תהיה מלחמה או לא, והממשלה רק תהיה אחראית על הפעלת האזעקות.
עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם אריה אלדד ודוד ורטהיים.
ערב טוב דוד.
ערב טוב אריה.
אני רק שאלה, עקומת גאוס מדברת על התפלגות נורמלית של כל מיני משתנים בחברה. עכשיו, אם בן גביר הוא ימין קיצוני, למה גולן הוא לא שמאל קיצוני? אלה הקצוות הפוליטיים שיש לנו.
טוב, לקחת אותי כאן לעקומת למידה, וכנראה שהיא לא כזאת טובה מכל התוכניות איתי, אם אנחנו עדיין עושים את הסימטריה הזאת.
לא,
אני אגיד
לך
למה.
אם אתה קורא למישהו ימין קיצוני, אז התמונת הראי שלו זה השמאל.
אני אגיד לך למה, אריה. תשובה בשלוף, כן, לא הכנת אותי לאמבוש, אבל אני אגיד לך למה. כי אני לא נכנע לתדמיות וייצוגים שנתניהו או כל מיני אנשים בימין שנוח להם לסמן או לתייג, או רוצים שאני אכנע להם. אני מתייחס לעובדות, ובעובדות לדוגמה, מתייחסים נגיד לנושא של עזה, מי היה אחד הפוליטיקאים הבכירים היחידים, וגם אנשי הצבא, וגם אנשי הצבא והאלופים הבכירים היחידים שהציעו מתקפת מנע על חמאס, שהציעו לתקוף, שנחשבים למאוד אגרסיביים ומאוד אקטיביסטיים בגישה שלהם כלפי האויב, זה יאיר גולן. מי אחד האנשים היחידים שהיו בעד תקיפת הכור האיראני? יאיר גולן. ולכן לבוא ולהשוות אותו לאיתמר
בן גביר בטענה שהוא שמאל קיצוני. שלנו יש רק ימין קיצוני, אין שמאל קיצוני, עכשיו חדש. אתה ואני, אני ואתה, אבל אנחנו באים אם לא האורחים והמפיקים שלנו היום, שר פלסנר ויואב כהן, ואחראית על השידור שקד מורג, שוב ערב טוב דוד.
אהבתי את הצניעות. את יודע, היא מזכירה לי, מותר להתחיל בחיוך, נכון? אנחנו סוף סוף באיזה יום בלי... כן. זה מזכיר לי תמיד שעולים לאוסקר ובאמי וכל התקסים ההוליוודיים האלה ועולים לבמה, כל מיני אנשים שזכו בפרסים, אז תמיד יש להם מין רשימת תודות ארוכה כנצח שבה הם מודים לכולם, אבל בעצם ככל שהרשימה...
הגננת שלי מגן חובה.
כן, וכמובן תודה לאשתי והילדים וגרושתי, וזאת שסייעה והמפיק והבימאי שגילה והתסריטאי שעלה. ובסוף, שמתי לב לתופעה מעניינת שככל שהרשימה יותר ארוכה, כך בעצם זה בעצם התודעה היא לעצמך, כי אתה מערך כל כך הרבה שותפים להצלחה, זו סימן שהיא כזאת גדולה, אתה בעצם מחמיא לעצמך על הדרך, כן?
תראו איזה אנשים טובים הבאתי, ותראה איזה בן אדם טוב הבאנו, שלום וערב טוב לאלוף במילואים, יפתח רון טל, ערב טוב לך.
שלום וערב טוב.
תשמע, אתמול שמענו שהרמטכ"ל החדש, אייל זמיר, החליט לבדוק את התחקירים שבוצעו בצה"ל. והוא ממנה צוות, בראש הצוות, אלוף פיקוד דרום לשעבר, סמי תורג'מן, ולצידו מפקד חיל האוויר מיקם נורקין, מפקד חיל הים אלי שרביט, עוד קצינים בכירים. מה בעצם רוצה הרמטכ"ל החדש? מה לא מצא חן בעיניו בתחקירים?
אין אמון בתחקירים האלה.
למה?
אין אמון בתחקירים האלה, בראש ובראשונה, אני לא מדבר עוד על הציבור, חכה, לא הגענו. בתוך צה"ל, הפיקוד של הצבא ברמות השונות שלו, החל ממפקדי האוגדות ולדרומה, כולל שכבות הרבה יותר זוטרות, לא מאמינים לתחקירים, קודם כל ולפני הכל. אתה יודע איזה ערך, אולי הערך המנהיגותי הכי חשוב בארגון צבאי לוחם? אני אגיד לך, אני בטוח שאתה יודע, אבל יש מספר, אני אגיד לך מהו, הדוגמה האישית. והם מסתכלים למעלה, ולמעשה, האיש שעליו הייתה האחריות המובילה, העיקרית, המשמעותית, בשביל אוקטובר, אין אף תחקיר שעוסק בו. תגיד לי, זה דוגמה אישית?
אין אמון בתחקירים. אתה מדבר על הרמטכ"ל, כן?
וסיים את תפקידו.
אני מדבר על הרמטכ"ל, על מי אני מדבר? אין היום בצהל אף תחקיר שאומר מה, במה קשל הרמטכ"ל, חוץ מה שהוא אמר, מה שהוא אמר על הבמות הזה. זה חסר משמעות מה שהוא אמר. כי לא נותח הקשל הזה.
כלומר, הוא אמנם קיבל אחריות, אבל לא למדנו מזה שום דבר על תפקוד המטה הכללי ואת תפקוד הרמטכ"ל.
יש ויש, וזה לא רק זה. תראה, עמד דוף באומץ רב, לפי דעתי, מפקד 8200, יוסי, נכון, יש לו אחריות ענקית, אבל הוא אמר, התחקירים האלה הם תחקירי פייק, מסיבה מאוד פשוטה. כולם מפילים הכל על המודיעין. עכשיו, אנחנו יודעים שנכון, המודיעין כשל כישלון מוחלט, אבל המערכת המבצעית של צה"ל אמורה לפעול ולהגן, בטח על עוטף עזה, מבלי שיש לה אפילו רסיס של מודיעין. זה כל הרעיון של הדעת להגן בהפתעה. וזה התרסק. אבל כולם הפילו את הכל על המודיעין.
אני חייב לשאול אותך...
חכה שנייה, בוא דבר. נכון, בצפון לא קרה כלום. זאת אומרת, החיזבאללה לא הצטרף לחמאס. אבל אם החיזבאללה היה מצטרף לחמאס, הכישלון של התוצאה של המחדל הייתה הרבה יותר גדולה. עד כמה שהתוצאה הייתה גדולה, והנושא הזה לא תוחקר.
אני חייב רגע
גם אתם שאתם מדברים איתי, אתם מאמינים לתחקירים האלה?
אז פה אני רוצה לדבר איתך רגע דווקא על מי שלדעתי לפחות...
לא דיברתי עוד על השבק.
כן, אבל השבק גם הגיש מצלולות התחקירים, והם בכלל, הם מטילים באופן ישיר כמעט האחריות על ראש הממשלה, כן? לוקחים על עצמם את המעט ושמים על...
על ראש הממשלה ועל הצבא.
נכון. אבל אני רוצה לשאול אותך, כל הדבר הזה בראייה שלי דווקא מחדד את הצורך בוועדת חקירה אמינה, חיצונית, ממלכתית, שתבדוק את כל הגופים האלה מבחוץ. זאת אומרת שהיא לא תהיה קשורה, הרי זה בדיוק מחדד את הקושי של הצבא לתחקר את עצמו, כי הוא בעצם מאתרג חלקים בו, ואת הקושי של שבק לאתגר את עצמו ולבדוק את עצמו, והקושי של הממשלה, וזה מה שצריך לעודד קריאה נוספת לוועדת חקירה ממלכתית. כי הרי מה אנחנו עושים פה עכשיו? מקימים ועדה, לא ועדה, מקימים תחקירים חדשים, שאגב אני מזכיר לך שמי שדחק בארצי הלוי לסיים את התחקירים עליה ראש הממשלה בעצמו, הרי כל מן אמרו לו תסיים איתה מהר, תסיים איתה מהר.
שנה וחצי זה לא בדיוק דחק.
כן, לא, אבל לקראת הסוף, והם בעצם מקצינים תחקירים שהם יכול להיות מאוד חלקיים, ובעצם אנחנו נשארים כאן כאילו קצת קרחים מכל הכיוונים, כי הנה הוצגו תחקירים, עכשיו מי יבוא לבדוק מחדש? אנשים שגם הם היו בעשור האחרון בתפקידי מפתח בצבא. כמו שבזמנו אמרו לשאול מופז, וזה ירד מסדר היום. זאת אומרת, גם הם לכאורה על פניו חלק מהקונספציה, אז מה?
אבל אני אגיד, נדרשת ועדת חקירה חיצונית, ברור לגמרי, והיא צריכה לקום כמה שיותר מהר. אבל על מה דיברתי בתחילת? על האמון של הציבור. זאת חייבת להיות ועדת חקירה שיש בה אמון. אם נשיא בית המשפט העליון יקים את הוועדה הזו, הוועדה הזו תהיה ועדה שפועלת ללא אמון הציבור. יש
וזה נכון גם על ועדה שהממשלה תקים, חצי מהציבור לא יסמוך עליה.
נכון, לכן צריכה לקום ועדה בעיניי שיש לגבי הסכמה רחבה.
אגב, איך אתה יודע שלוועדה בראשות, ועדה שהיא כמוה קמה מקום המדינה, שתמיד היה באמון ותמיד, כולל ראש הממשלה הנוכחי, רצה להקים כזאת לחקר הרוגלות לפני שנתיים, לפרשת הרוגלות. איך אתה יודע שלא יהיה באמון? איך בדקת את זה? כי אני רואה בסקרים תמיכה עקבית של רוב משמעותי, של 70-80 אחוז בוועדת חקירה.
בהקמה, לא במסקנותיה.
זה משהו אחר, כן. איך קבעת? אני באמת, על מה אתה מתבסס?
חייבת לקום ועדת חקירה. אבל היא חייבת ליקום כך שתהיה לגבי מי שמרכיב אותה ולגבי מי שבסופו של דבר מכהן בה הסכמה הרבה יותר רחבה מאשר לגבי ועדת חקירה. זה לא סוד שסוגיית נשיא בית המשפט העליון שהוא זה שירכיב את ועדת החקירה יש לגבי המחלוקת.
זה בהחלט סו, אין מחלוקת אדירה, זה לא נכון, זה לא נכון, יפתח בן רון, אני מצטער לאמת אותך עם העובדות, העובדות הן שרוב משמעותי ועקבי בציבור אינו תומך בממשלה הזאת מאז השביעי באוקטובר, ובמקביל רוב משמעותי בציבור תומך בהקמת ועדת חקירה ממלכתית. עכשיו, יש כאן איזה מין שיטה כזאת, שכל פעם אומרים אנחנו לא מאמינים למישהו, ואז אחרי זה אומרים, הנה אין בו אמון, זה כמו במערכת המשפט.
אני אגיד לך משהו, אני לא יודע מה זה רוב בציבור. אנחנו בדמוקרטיה, נכון? דמוקרטיה, הביטוי בסופו של דבר לרצון הרוב, בא באמצעות הבחירות. והבחירות בסופו של דבר מגבשות קואליציה שהיא מנהלת את העניינים עד הבחירות הבאות. איזה רוב אתה מדבר? לא מצליחים להעביר את זה בקואליציה.
יש לי גם חשש שבדומה להבדיל אלף אלפי הבדלות לאלה שמפגינים ואומרים from the river to the sea ושואלים אותם איזה נהר, איזה ים, לא כולם יודעים, נדמה לי שגם חלק מהאלה שאומרים אנחנו בעד ועדת חקירה ממלכתית, אומרים שחייבים לחקור, אני לא בטוח שהם מכירים את המנגנון של הקמת ועדת חקירה כזאת, אבל אולי
אני רוצה לשאול אותך רגע לפני סיום יפתח, אתה חושב שברמטכ"ל החדש, ואנחנו מאחלים לו כולנו הצלחה, הצלחתו, הצלחתנו, ליטרלי, כן? לא כקלישה. יש אמון?
אני משוכנע שיש אמון. ניסו עכשיו לייצר איזשהו תחושה שהוא פועל על פי הנחיות הפוליטיקאים.
שתי הפעולות המשמעותיות הראשונות שהוא עשה, זה הקמת שתי הפעולות הראשונות שהוא עשה, זה הדחת הגרי, המשמעותיות, כן, הדחת הגרי, ועכשיו הסיפור הזה של...
מה זה הדחת הגרי? תראה איך אתה עושה...
רגע,
הגרי לא הודח.
ועכשיו הסיפור הזה של התחקירים על התחקירים.
כמו כל הדוצים.
כל מי ששומע, כל מי ששומע.
לא, כל הדוצים קודמו לתפקיד אלוף, אריה. כל הדוצים קודמו לתפקיד אלוף.
תשמע, דוד ורטהיים. כמה מתוך ה-30 דוצים שהיו לנו קודמו לדרגת אלוף? ארבעה מתוך 30. ארבעה מתוך 30 קודמו. תראה איך עשית מזה ידיעה, עובדה. אוי ואבוי לנו.
כן, נפתח.
ארבעה מתוך 30.
אני לא פוליטיקאי, בדקתי את הנושא, ומה שאני אומר לכם עכשיו זה עובדה. הרמטכ"ל קרא לדובר צה"ל, הקודם שוחח 3 פעמים עם הרמטכ"ל בנושא קידומו לתפקיד אלוף. הפעם האחרונה, אתה יודע מתי הייתה?
מתי?
היום שבו הוא התחלף לפני ההחלפה. ואמר לו, אני מבקש ממך לסכם איתי שאני אלוף. אמר לו, הרמטכ"ל, תקשיב, אני לא יכול לסכם, בטח לא ביום הזה. תישאר בתפקידך, ואם לא תהיה אלוף, תהיה בתפקיד תת אלוף, ותתמודד בהמשך על תפקיד אלוף. מה יותר בסדר מזה? אמר לו, אגרי, לפי מה שאני שמעתי באוזניי, תודה רבה, אם אני לא אלוף, אני לא נשאר. זה נקרא...
וזה לגיטימי.
לא, זה לגיטימי לחלוטין. גם לגיטימי, אגב, לבקש, ואני גם הסכמתי איתך בתחילת, אתה צריך לגיטימי גם לבקש לתחקר מחדש. מה שאני אומר זה, אתה שואל אותי למה שלא יהיה אמון. אז אני אומר, כי שתי הפעולות המשמעותיות הרשתיניות שעשה, הן פעולות שמעדהדות כוונות ומוצרות של הממשלה. עכשיו, אתה יכול לבוא ולהגיד לי, נכון, הוא הדרג המבצע, אבל... תסכים איתי שהשאלה עולה.
לא, אבל אולי גם הכוונות שלו, כלומר, כל מי שעושה משהו שעולה גם בקנה אחד עם רצון הממשלה, הוא בהכרח שופר, הוא בהכרח מהדהד, אולי זו המדיניות הנכונה בעיניו, אולי הוא לא חושב שצריך לקדם את הגר.
אני אגיד לכם מה שתי הפעולות הכי חשובות שהוא עשה, זה אלה לא שתי הפעולות החשובות. הפעולות החשובות שהוא עשה, זה שהוא הגיע לפיקוד דרום, והגיע על הפיקודים האחרים דרך אגב, ניער את התוכניות המבצעיות, הודיע להם, לכל מי שרק אתה לשמר, שהם לא מקובלות עליו, ושהוא דורש תוכניות שיש בהם יוזמה, התקפיות והכרעה מהירה, זה דבר אחד, ולצד זה הוא קבע שלמעשה היעד השני למוכנות מיידית לתקיפה באיראן, זה דבר אחד שהוא עשה, והדבר השני שהוא עשה, הוא חזר לבייסיקס, הוא חזר ליסודות, הוא עשה, הוא הודיע שאין למשל הדממה בצהל, שצריכים להיות מוכנים להתקפה בפתע, הוא הפעיל כוחות ובאמצעות זה, הוא הביא לידי ביטוי את תפיסתו, הוא רוצה לחזור ליסודות המקצועיים. זה
אלוף...
אל תגידו עליו עכשיו את ההדחה שלו הייתה, ובטח לא זוונת החקירה, כי בעיית החקירה הציבור לא נותן בהם באמון.
אלוף במילואים יפתח רון-טל, תודה רבה לך.
תודה רבה.
כל טוב וערב טוב.
פרסומת אחת, פרסומת זהב קוראים לזה את זה.
טוב, אנחנו דיברנו קודם עם האלוף יפתח בן רון שאמר שדיבר על האמון, ואנחנו רוצים לדבר עם שר תקשורת לשעבר, פוליטיקאי, שיש לו כמה הצעות מעניינות, אולי מחוץ לקופסה, שקשורות גם לוועדת החקירה וגם למילואים ולנושא של ההשתמטות. אנחנו עם סא"ל במיל, יועז הנדל.
שלום לך.
אהלן.
ערב טוב.
יועז, בוא תגיד לנו, למי שלא עוקב אחריך בטוויטר, בוא נתחיל מההצעה שלך, שיצאה מעניינת לכל הפחות, לגבי הקמת ועדת חקירה בלתי תלויה, שהיא לא ועדת חקירה ממלכתית. יצאתה ממש פרסונלית, מי צריך לבדוק את מחדל שביעי באוקטובר?
לא, ההצעה היא קודם כל להקים ועדת חקירה ממלכתית, ופשוט להקים אותה. עכשיו, מכיוון שהמילה ממלכתית הפכה להיות איזה תירוץ, למה לא להקים, אז אני אומר, בואו נשב. שעתיים, עד שיצא השן לבן, אני הגשתי רשימה אחת, אפשר להציע רשימה אחרת. הטענה שלי שאין שום סיבה לא להקים ועדת חקירה ממלכתית אחרי שנה וחצי מתחילת מלחמה. אנחנו חייבים להפיק לקחים, להבין איפה היו התקלות שלנו, איפה היו המחדלים, ובעיניי הדרג המדיני מפחד. ולכן מה שקורה זה שהצבא חוקר את עצמו, השבק חוקר את עצמו, מה שלא סביר בעליל, ואין ועדת חקירה. כל הזמן יש תירוצים. לכן קחו את הרשימה שלי, קחו רשימה אחרת, קחו 1,000 רשימות. אני אומר לך ששעתיים יושבים שני אנשים מכל קצה שתרצה, והם מצליחים...
אז זהו, על זה רציתי לשאול, כי אתה אומר, בוא נשב, מי זה הנשב הזה? כלומר, אנחנו מכירים את המנגנון של ועד החקירה הממלכתית, נשיא בית המשפט העליון.
התכבד ראש הממשלה, וישב עם נשיא בית המשפט העליון, התכבד שר המשפטים, וישב עם נשיא בית המשפט העליון, אני מכיר את הגן ילדים שמתרחש עכשיו, אני מכיר את המערכת הפוליטית, היא עושה לי בחילה בימים אלה, לראות אותה, אבל בסוף לא יכול להיות שאנחנו, המילואים ניקים, לוקחים את מה שקורה במדינת ישראל ברצינות, משקיעים את כל הימים שלנו, הרבה מאוד ימים, מאות ימים, בלחימה בשדה הקרב, מתייחסים למדינת ישראל כנס שאנחנו צריכים לשמור עליו, מקריבים את חיינו, מסכנים את חיינו, יש 13,500 פצועים, ובסוף יושב הדרג המדיני בנתק מוחלט ולא מצליח להעביר עיפרון מקצה אחד של השולחן לקצה השני. צריך להקים ועדת חקירה כדי להבין מה היה פה. צריך לגייס עוד אנשים כי אין ברירה.
אני אגיד משהו, תראה, בגלל שאני הצצתי בה, אני הציוץ שלך משך את עיניי עוד מההתחלה, ואני ראיתי שאתה הצעת שם לדוגמה שנועם סולברג יעמוד בראש ועדה כזאת ולא השופט תמיד, וכן הצעת שפרופסור יובל אלבשן, הוא שניסח יחד, היה יועצו של לוין וניסח יחד איתו, ויאיה פינק ודורון אלמוג, ועוד שמות של אנשים טובים, טובים פחות, וכן הלאה. אבל השאלה שלי אחרת, הרי קודם היה כאן האלוף ודיבר על הסיפור הזה של זאת דמוקרטיה, אלו הכללים וצריכים לציית להם כשהם נוחים וכשהם פחות נוחים. ואם אני מקבל את דבריו, אני רוצה שנוסיף למשוואה הזאת מיסוד נוסף שנקרא חוק. יש חוק. למה צריך כל פעם שמישהו לא מוכן לקיים את החוק, להגיע איתו למסעים חוק, ומתנים?
החוק לא מחייב את הממשלה.
החוק לא מחייב חוק. כלום. יש לכן, נועק ויש חוק.
לכן, אולמר תיקים, ועדת הבדיקה ממשלתית.
כן, אבל בהנחה שכולנו מסכימים על מוסכמת היסוד, שצריך לבדוק את האירוע הזה. ואם יש אירוע שבשמו הוא קם בכלל המושג שנקרא ועדת חקירה ממלכתית.
מסכים.
אז מתחילים עכשיו, אז כל פעם מנסים להכיל את המפלט, להכיל את הטרול הזה. כל פעם, גם עם הנושא של הרכב ועדת שופטים, כל פעם נמצאים פשרות שאין כאן שני צדדים שלא מסכימים. יש כאן צד שמסרב לקבל את החוק.
אתה מסתמך על החוק, והחוק אומר שאין חובה. כלומר, אם אתה מסתמך על החוק, אתה מבין שנתניהו כרגע בסדר. אני חושב שחייבים למנות, אבל לא בגלל החוק, אלא בגלל השכל הישר, בגלל המצפון, בגלל החברה, בגלל הפקת צריך, אבל החוק לא מחייב אותו.
אז אני רוצה להמשיך את מה שאריה אמר, ולהגיד לך שבסוף לי נשבר, ואני לא אגיד מה ההמשך, מההתפלפלויות האלה של דף גמרא. אני רוצה ועדת חקירה שתקום אתמול, וזה שהיא לא קמה, זה פוגע בנו ביטחונית, זה פוגע בנו בחברה, זה פוגע בנו באלף ואחד רבדים, של מדינת ישראל ועם ישראל, ואני רוצה שיגייסו עוד אנשים, ולכן לא מעניין אותי התפלפלויות.
אבל היא לא קמה, זה כמו להגיד כולם אחראים, היא לא קמה, הוועדה לא קמה בגלל התפלפלויות, היא לא קמה כי נתניהו לא רוצה שתקום ועדת חקירה, אז
אני אומר לך,
אז מה זה יעזור? אז בוא נביא עכשיו את כנרת בראשי, והיא תעמוד בראש ועדת חקירה, וזהו, ויש ועדת חקירה, והיא תבדוק את הכשלים.
אז אני מרים מסך, ואני לא מוכן, לא שאתה עכשיו תתפלפל ותתחיל להסביר לי למה אי אפשר להגיע לוועדה כזאת או אחרת, כי השמות לא מקובלים, והנוהג היה פעם ככה, ואני לא מוכן שהם יגידו שלא מסתדר להם המילה ממלכתית, לכן אני עושה הרמת מסך. אתם רוצים להגיד שאתם לא רוצים ועדת חקירה? תגידו, בסדר, הבנו. אם אתם לא רוצים להגיד זה ואתם חושבים שצריך לבדוק, אז הנה הצעה אחת, ואפשר גם הצעה אחרת, זה לא אכפת לי, אבל זה נוגע, תקשיב, ועדת חקירה ממלכתית זה רק סימפטום של משהו הרבה יותר עמוק שמתרחש פה, והוא היעדר המנהיגות. מהשביעי באוקטובר, מדינת ישראל, כשאנחנו הגענו לדרום, לא הייתה מדינת ישראל. לא היה פיקוד בכיר של הצבא, כולם נעלמו, מי שתפס פיקוד ואחריות, מנהיגות אם תרצה, זה היה מילואימניקים ואזרחים שהגיעו לשם, חלקם לא חזרו הביתה בשלום. ומה שקורה מאז, זה שוב ושוב, אותם פוליטיקאים שהתחבאו במשך כמה חודשים, לא ציצו ולא אמרו מילה.
הלוואי שנגיע לרגע שבו נתניהו ועמית ישבו ויחליטו, באמת אפשר להחליט בעשר דקות, אבל אני חושב שדין הוועדת החקירה...
זה נשמע הגיוני שאנשים פה חווים באמת שנה וחצי הכי קשות שהיו למדינת ישראל. זה נשמע הגיוני שהם לא מסוגלים לשבת אחד עם
השני. זה לא הגיוני, אבל בוא נדבר עוד קצת על המילואים. על המילואים, אתה מציע דבר חשוב, ברור לי לגמרי מאיפה אתה מדבר ולמה אתה מדבר, ואתה מגד של גדוד של מילואים שמוקם עכשיו, אבל תגיד לי, העניין הזה של, אתה מציע חוק מילואים שבעצם יהפוך לכרטיס הכניסה לחברה הישראלית, ובין השאר אתה אומר, אם מי שלא משרת, יאבד את הזכות לבחור ולהיבחר. אתה חושב שזה ריאלי במדינת ישראל שבגץ ייתן לשלול זכות בחירה מאזרחים כי הם לא משרתים בצבא? מאלה החרדים, מה יהיה עם הערבים?
שמע, מישהו מהחברה החרדית אמר לי שבוע שעבר שהפכתי לקיצוני. אני רוצה להגיד לך שהוא צודק. אני קיצוני, נשבר לי, כמו שאמרתי לכם. אני קיצוני בזה שאי אפשר למרוח את החלת החמאס, ואני קיצוני בזה שאי אפשר להגיד שיהיה בסדר בלבנון, ואני קיצוני בזה שאני לא מתייחס לפוליטיקה כמו איזה משחק, גן ילדים שרק צריך לשרוד שם, ואני קיצוני ביחס לזה שכל אזרח ישראלי, ערבי, חרדי, חילוני, דתי, לא אכפת לי מהו, צריך לשרת את מדינת ישראל, לפחות בשירות לאומי, ובוודאי בשירות צבאי הטובים שבהם. ומי שלא יעשה את זה, זו בחירה שלו, אני לא אשלח זינזנות, אבל הוא לא יהיה אזרח ישראלי עם אותן זכויות שלי יש. לא יכול להיות שמי שנבחר לכנסת יכול להיות כזה שלא שרת בצבא, והוא ישלח אותי ואת ילדיי ואת האחים שלי להילחם שנסכן את חיינו, והוא יושב ולא יעשה כלום, ולא יבין בכלל מה מדובר, לא יבין מה זה עומס מילואים. ולא יכול להיות שישבו בכנסת ישראל אזרחים ערבים שלא מרגישים חלק ממדינת ישראל, ולכן כל אחד לא משנה מאיפה הוא הגיע, יצטרך לעשות משהו למען המדינה. זה גם יחבר אותם למדינת ישראל, וגם ייתן מענה לצורך אמיתי שיש עכשיו של חיילים. 13,500 פצועים, צריך למלא את השורות, ואני לא נכנס בכלל לעניין הדתי של מלחמת מצווה, ואיך שאני התחנכתי בציונות הדתית, ועד כמה זה משמעותי, ומה המשמעות של לאפר כזה ציווי, ואני גם לא, אתה יודע, יש לי כל כך הרבה סיפורים אנושיים של אנשים שאיבדתי במלחמה הזאת, שיצאו, כמו שכתוב בתורה, חתנים מחופתם. ואני לא מצליח להבין, קודם כל ברמה המוסרית והערכית וברמה היהודית מה הם עושים, אבל זה כבר, עברתי את זה. מדינת ישראל היא זו שצריכה להחליט. כל עוד היא מממנת מוסדות שמעודדים השתמטות, תהיה השתמטות. כל עוד הם מממנים משפחות שמעודדות השתמטות, תהיה השתמטות. וכל עוד לא יטילו קווים או סנקציות או עברות ברורות לגבי מה קורה למי שלא משרת, תהיה השתמטות. ולכן אני נוקשה וקיצוני בהקשר הזה.
סגן אלוף במילואים יועז הנדל, אתה קיצוני,
מרכז קיצוני,
וגם אני, גם אני קיצוני בעניין הזה. תודה רבה לך.
תודה.
תודה לכם.
ועכשיו,
מה, אין לנו ברייק זהב?
זהב זה זהב, אתה מוריד את ערך
מתי הגמר.
שלום וערב טוב לאפרת פורשר, כתבת משטרה, וואלה, שלום לך.
שלום.
אפרת, אנחנו רוצים לדבר איתך על ההודעה הדרמטית, אפשר להגיד, של בית המשפט הבוקר, צו איסור פרסום בפרשת קטר גייט, בחשודים עובדי לשכת רוהם, רהם, איך שלא אומרים. בואי תספרי לנו מה המשמעות של הצו הזה שהוא הטיל על החיסיון הגורף בכל מה שקשור לפרסום על הפרשה הזאת.
נכון, בעצם אני גם ניסיתי לחשוב מתי היה בעבר צו כזה גורף, ובעצם שאוסר כל פרסום, אפילו של פרסומים שהיו בעיתונות זרה, ציוצים למיניהם, ברשתות החברתיות, בעצם אסור לפרסם שום דבר, ניסיתי להיזכר.
חוץ מקיומו של הצו, יש צווים שגם עושים לפרסם את קיומו של הצו, כן.
אפשר לפרסם את, נכון, את קיומו של הצו כמובן, וגם דברים שפורסמו בעבר בנושא הזה, אבל כל התפתחות של, של החקירה, כל פרסום שיהיה אי פעם בעתיד הקרוב, בזמן הקרוב, אי אפשר לפרסם. אז בעצם ניסיתי לחשוב מתי היה צו כזה בעבר, ואני חושבת שהכי רחוק, הפעם האחרונה לדעתי שהיה צו כזה, היה בפרשת ענת קם, אם אני זוכרת נכון. כשנחקרו ההדלפות של העיתונאי אורי בלאו, וכולנו זוכרים את הסיפור. אז זה בעצם הצו הנוכחי, שאם אפשר להגיד שבעצם מתנהלת חקירה של שבק, שבק מוביל את החקירה בעצם, ביחד עם 433 של
לב,
ובעצם חוקרים את ה...
אז בואי תגידי לנו, בואי תנסי רגע להסביר לנו, מה זה אומר שהטילו כזה צו, אם זה דבר כל כך חריג, ומדובר בפרשה שעל פניו נתניהו כמובן בהתחלה הכחיש אותה, אחרי זה ביטל אותה, אמר שמתנכלים לו, מדובר בהרי קבוצת אנשים, לא נחזור על השמות שלהם כאן מהלשכה שלו, שעשו קמפיינים לקטרים מזמן המונדיאל, וחלק, זה חלק אחד, יש גם את הסיפור של פלשטיין, שגם כן עבד עם קטר. מה המשמעות? למה מטילים צו איסור פרסום? זה אומר שהפרשה יותר חמורה ממה שנראה לנו, ההפך דווקא?
זה אומר בעיקר, לדעתי, שחוששים מאוד משיבוש של החקירה.
זאת אומרת, מעברת מסרים הדדית?
בדיוק.
אוקיי.
נכון. זה בעיקר החשש. כן.
אבל יכול להיות שיש צו איסור פרסום גם כי יש חשש שהולכים לגוע כאן או לחשוף כאן עניינים מדיניים רגישים מאוד? כלומר, לא רק שחיתות אישית, אלא משהו שקשור ביחסי ישראל עם מדינות אחרות?
עם מדינות אחרות, מדינות אפשר לקרוא לחלקן עוינות.
אני פעם ביקשתי פרסום של איזה מסמך מארכיון המדינה מ-1950, ואמרו לי, זה עלול לפגוע בביטחון המדינה ויחסי החוץ שלה. אז אם אז, יכול להיות שהיום זה עוד יותר.
אני גם חושבת שהצד הזה נועד גם לסכל, בוא נגיד, פרקטיקה של שמגיעה, אנחנו רואים אותה הרבה פעמים במשרדי ממשלה שונים, שלא יכולים לפרסם כאן דברים או לא רוצים, ואז הם באמת פונים לעיתונות הזרה, וראינו כבר תחקירים שאנחנו יודעים מאיפה הם הגיעו. זאת אומרת, דברים שלא מתפרסמים פה, אבל גם מתפרסמים בחו"ל, ואז אנחנו משתמשים בפרסומים האלה ומביאים אותם.
זה עוד יעיל בכלל? בעידן הרשתות החברתיות, זה עוד יעיל הצו איסור פרסום, אלא בסוף נגררים אחרי הרשתות, ובסוף מתירים את את האיסור
נכון,
הזה.
וזה גם ככל הנראה מה שיקרה כאן,
להערכתי. טוב, מעניין. עכשיו, תמיד מה שאסור לנו לדעת זה הכי מעניין. אבל מה לעשות?
אתה יודע, אני חייב, תודה אפרת, תודה.
תודה רבה, תודה רבה. כן,
זה מזכיר לי, אתה יודע, הרבה פעמים דיווחי תנועה יש לנו, אז אחרי הדיווחי תנועה אני אגיד לך מה זה הזכיר.
שר פלסנר יעדכן אותנו. אחד מהמבנים שהפכו לסמל של המלחמה הזאת הוא מבנה מרפאת השיניים בקיבוץ בערי, שם התחולל קרב, באמת קרב גבורה, גבורה אישית, הקרבה, דברים שיספרו עליהם דורות. והיום החלו להרוס את המבנה הזה באיזה טקס פרידה ממנו בקיבוץ. אנחנו אומרים שלום וערב טוב לגאל לשם, בת זוגו של רב סמל מתקדם איתן חדד, שנפל בקרב בקיבוץ באותו מבנה, באותו יום, בשבעה באוקטובר. שלום לך.
שלום ותודה.
הייתה התלבטות בכלל האם להרוס את המבנה או להשאיר אותו כאנדרטה?
כן, היה בחודשים האחרונים התלבטות
בעניין
הזה, אבל אני אמרתי שכל מה שקשור לקיבוץ בערי ולקהילה המדהימה, אז אני אכבד כל החלטה שהיא.
ואיך את מרגישה עם ההחלטה הזאת? זאת אומרת, לכבד, אבל איך את מרגישה שהיא נכונה? מה את היית עושה? זה היה תלוי בך.
זאת החלטה, כן, אני מכבדת, אבל זה בהחלט לא מוריד את הכאב, ולי אישית זה מאוד כואב. כי המקום הזה סימל המון, 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 המון עבורי. לגבי איתן, זה סימל את הגבורה שלו, וזה היה בעצם, זה סימל בצורה כל כך עוצמתית מי היה איתן והנחישות שלו בשביל להגן על, על הקיבוץ שהוא הבית שלו, וגם על ההפקרה, וגם מקום שמסמל את ההפקרה.
ובעצם מה הסנטימנט של דורשי הפירוק, או איך נקרא לזה, הפינוי של האתר, זה את יכולה להבין אותו? זאת אומרת, הנושא שלה בעצם מחיקה קצת כדי להתחיל מחדש?
אני יכולה להבין, אני מנסה לחשוב תמיד על, אני יכולה להבין שאנשים וקהילה בערי שם עוברים ליד, זה לא פשוט כל יום לעבור ליד המבנה, אז אני לגמרי יכולה להבין, אני גם יודעת שהחיים ממשיכים, אבל לי אישית זה לא פשוט, אבל אני בטוחה שקיבוץ בערי והקהילה ימצאו דרך אחרת בעצם להנציח אותו ואת כל הגיבורים המדהימים האחרים.
מבנה אחר שנהרס, גם הוא היה קשור להירואיקה, לגבורה, לטרגדיה של אותו יום, הבית של פסי. הוחלט בכלל בין חברי הקיבוץ ששרדו, למעלה מ-100 נרצחו שם באותו יום. הוחלט ביניהם איך להנציח, מה להשאיר כפי שהיה, מה לנקות, בונים אנדרטה, בונים, איך ינציחו את זה?
אני מאשרה את כל זה, את כל ההחלטות האלה לקיבוץ עצמו.
איך את יודעת, ואת יודעת מה הם רוצים לעשות?
לא. אני באמת מאשרה את כל ההחלטות האלה לקיבוץ.
זהו, אני הייתי רוצה אולי בכלל שתספרי לנו קודם כל על הגבורה האישית של בן זוגך לשעבר. זאת אומרת, מה הוא בעצם עשה ועל מה אנחנו צריכים להוקיר אותו?
איתן הוא בעצם חבר כיתת כוננות, והוא יצא אחרי 10 דקות מהבית שלו בלי לחשוב, ובמשך 7 שעות הגן על המרפאה את השיניים יחד עם שחר צמח, וממש הוא בעצם שמר על כל אנשים שהיו בתוך המרפאה, והוא הגן גם לכל
אנשים, רופא, אחות, פרמדיקית, שכולם נרצחו שם.
יש 2 ששרדו, אבל כן,
נירית ויאיר, נכון? יאיר התחזה למת, ונירית שהסתתרה בשירותים.
נכון, יש 5 בעצם כולל איתן שנרצחו, שנפלו בקרב גם, והם היו בעצם שניהם ליד המרפאה בכניסה, והגנו, ובאמת עשו שהמחבים לא יגיעו בכל הסביבה וכל הבתים מסביב במשך 7 שעות. והם נלחמו עד הכדור האחרון, ממש, עד הכדור האחרון. הם לא הבינו למה אין אף אחד ולא הגיעו, למה הצבא לא פה ולא הגיע, ובעצם הם לקחו את המקום של הצבא פה בשעות האלה.
כן, אני רוצה ברשותך לפני סיום רק לצרף אותך לשתי השיחות הקודמות שעשינו כאן, גם עם יועז הנדל, שר התקשורת לשעבר, ומגעת במילואים, וגם עם יפתח רונטל, אלוף במיל, ולשאול אותך מה את חושבת על ועדת חקירה ממלכתית.
אני...
תומכת, את רוצה כל ועדה אני... בלבד שתהיה מוסכמת?
אני לגמרי בשביל הוועדת חקירה. זה ממלכתית, זה בכלל לא שאלה, זה חייב להיות, חייב להיות, אפשר לעבור הלאה בלי זה, אפשר ללמוד, אפשר מה קרה, אפשר להגן על המדינה בלי לדעת באמת מה קרה.
התשובות שקיבלת מהצבא מספקות אותך?
לא.
אנחנו אולי יודעים מה קרה, אנחנו לא מצליחים להבין למה. גאל לשם, גאל לשם, תודה רבה. תודה רבה לך.
תודה.
איך נעבור הלאה? עם פרסומות?
הנה, יש לנו פרסומת שתעשה לנו במפר.
כן. הנה חזרנו, ואנחנו מציינים 105 שנים היום לקרב בתל חי, לנפילת טרומפלדור ושיבת חבריו, ואנחנו אומרים שלום וערב טוב ליגאל ברנד, מנכ"ל ההנהגה העולמית של תנועת ביתר, וראש מחלקה לתרבות ועברית בהסתדרות הציונית, ולצורך העניין גם מי שאירגן את הצעדה והטקס היום בתל חי. שלום לך.
שלום, ערב טוב.
תגיד, אחרי ישיבה באוקטובר, יש עוד, זה לא התגמד לגמרי מה שהיה בתל חי, או שמיתוס זה מיתוס?
רק שמיתוס זה מיתוס, זה התחזק, זה חיזק. כי הרי מה, אנחנו עד השבעה באוקטובר, או בכל העשורים האחרונים, אני טוען את זה כבר, טוען את זה לצערי כבר הרבה זמן, שאנחנו התרחקנו מהערכים ומהמיתוסים שהחזיקו אותנו פה, שהביאו אותנו לפה, שמחזיקים אותנו על האדמה, קשורים לאדמה, מקויבים לאדמה. חיינו פה בכל מדינת ישראל, בכל ארץ ישראל, אילוז'ן כזה, שהמיתוסים האלה והערכים האלה כבר מתרחקים מאיתנו. פתאום הגיע השבעה באוקטובר, ואתה אומר, מה זה? זה לא רק הגיע 7 באוקטובר, מה קרה כאן לצפון? הצפון ננטש. המסירות הזאת והמיתוס הזה של טרומפלדור, שאני נאחז באדמה, באדמת הגליל, פשוט התנפץ. הברית הזאת שטרומפלדור הנחיל לנו, הופרה. והיום, היו פה אלף אנשים, זה היה פשוט מאוד מרגש, כי אתה אומר, 105 שנים אחרי, המיתוס מתעצם ומתחזק, כי אתה רואה שלצערנו ערבים אותם ערבים, הם רוצים להרוג אותנו, והם רוצים לגרש אותנו מכם. אז טרומפלדור לחם פה עם עוד מעטים, והיום הצבא הרבה יותר חזק. אבל בפועל אנחנו יודעים שבשנה וחצי הזאת, אנחנו לא עשינו את מה שאנחנו צריכים לעשות כמו שצריך, עד החודשים האחרונים, ועכשיו אנחנו חוזרים לפה, אבל המיתוס הוא מאוד מאוד רלוונטי.
אני חייב לשאול אותך, אתה חושב שאנחנו חוזרים מנצחים?
היום הזה ספציפית או מהמלחמה?
מהמלחמה, בצפון. אני רואה עכשיו הכותרות הן על זה שאנחנו, שלשכת ראש הממשלה מכריזה, ממש ברגע זה מכריזה על פתיחת מסע ומתן רשמי מול ממשלת לבנון, על הגעה להסכמי גבול מוגדרים, על כל הנקודות שהיו במחלוקת. ואני לא יודע, אתה בתחושה עכשיו שאנחנו חוזרים כמנצחים לצפון?
אני אגיד לך, אני לחמתי פה. הייתי פה, הייתי בתוך לבנון, הייתי במקומות אלה שנשארו.
אתה רב סרן במילואים, באוגדה 36.
נכון, נכון, זכיתי, יש לי זכות. הייתי פה. סליחה, אני יכול להגיד שאני יצאתי, אמרתי ראשי הרשויות פה חברים שלי, את חלקם ביקרתי בתקופה לפני הלחימה, לפני חודש ספטמבר, ואני יכול להגיד לך שאנחנו, למטרות שהצבנו לעצמנו, כצבא, כמדינה, אנחנו מנצחים. אנחנו החלטנו שאנחנו מעיפים את חיזבאללה מפה. מעיפים את חיזבאללה, לא אמרנו שאנחנו מרסקים אותו, לא כובשים את לבנון. אנחנו מזיזים את חיזבאללה מהגדר ומאפשרים לתושבים לעזור בביטחון. ועשינו את זה. ראינו מה היה שם, ראינו מה היה בכל הבתים האלה, בתוך הכפרים, מה זאת אומרת, בתוך בתים, במרתף יש מתחר אמלך מטורף, וקומה מעל יש מיטות תינוקות. ראינו את הדברים האלה בעיניים, ראינו את זה צולם גם בתקשורת בכל מקום, אבל הרסנו את המקומות האלה, הרסקנו את האנשים האלה, הרגנו לא בעת מחבלים, פגענו בארגון בצורה נועשת, ועוד דבר אחד, נשארנו במקומות אסטרטגיים, וזה מאוד מאוד חשוב, כי הגבול פה בצפון הוא גבול גיאוגרפי, שבחלק מהמקומות, בעצם הרכסים נמצאים מעבר לגבול ושולטים על יישובים יהודיים בצורה אבסוליטית, בצורה שמאוד שאנחנו לא מצליחים להבין איך יכולנו לחיות ככה כל העשורים האלה. והיום יש שם את הצבא, הצבא נמצא שם, יש שם מחלקות, יש שם טנקים, יש שם חיילים ששומרים, זה שאזרחי מדינת ישראל, אזרחי הצפון, תושבי
אני גם, גם חושב שאם לא היינו מנצחים, ממשלת לבנון לא הייתה נכנסת איתנו עכשיו למסע ומתן כזה כדי להסדיר, אבל תשמע, אני מנסה שוב לחזור לקרב בתל חי. אז זה היה לב הזרם המרכזי של הציונות. כולם ביקו את מותם של טרומפלדור וחבריו, כולם התאבלו, הפכו את זה ליום של אבל לאומי. תגיד, איך זה נשאר רק של ביתר?
קודם כל, אני חדש. יש פה טקס ממלכתי של מדינת ישראל.
כן, כן, אבל עדיין, אתם עושים אותו.
לא רק ביתר. לא, לא, זה טקס של מדינת ישראל. המדינה, נשיא המדינה היה פה, כגורם הממלכתי, היה פה את אלוף הפיקוד, היה פה שר בממשלת ישראל, חבר הכנסת, זה טקס ממלכתי של מדינת ישראל, בלוח שנה של מדינת ישראל, שמדינת ישראל מקיימת את הטקס הזה, כי היא רואה שוב האתוס הזה של טרומפלדור, לא משהו נשתי. עם זאת, תנועת ביתר, שנוסדה גם בשם שלה, יש את השם של טרומפלדור, ברית יוסף טרומפלדור,
לצורך העניין, ז'בוטינסקי כתב אותו בטף, אבל...
היא נוסדת, היא גם על שם העיר ביתר, אבל זה כבר שיעור היסטוריה נוסף. תנועת ביתר נוסדת את הדגל הערכי, האידיאולוגי של המסרים האלה, ואנחנו, עוד פעם, אני אומר, היו פה היום אלפים, אני לא רוצה להגיד שכולם היו מתנועת ביתר, כי מהשעה 10:30 בבוקר ועד 3 בצהריים, סתובבו פה אלפי אנשים, צעירים, מבוגרים, נוער, חניכי מכינות, לא כולם ביתרים, הרבה מאוד מהם, אבל אני בטוח שמזדהים האידיאולוגיה הביתרית.
שכוח, שכוח, תודה רבה.
תודה.
תחכו לשנים רבות. זהו, סיימנו, דוד.
היה לי לעונג, אריה, תודה לך.
ערכו והפיקו אותנו היום שר פלסנר ויואב כהן, אחראית על השידור שקד מורג, האורחים בדיגיטל היו גיא רביב, עומר אוקון ואליעזר בן יהודה, ואחרינו ספורטים קופמן, ברקוביץ' וצביק אשרף, תודה רבה דוד.